שלום לכולם, צהריים טובים. אנחנו אתמול עסקנו במשניות, חלק מהחרוצים שלא היו אתמול ביקשו שאני אשלים להם והשלמתי, אבל לא כולם ביקשו. בסדר. בכל אופן, אני רציתי לשאול את בני החבורה, אתם רוצים להוסיף משהו על המשניות? אני אחזור על הנקודה היסודית שראינו אתמול. ראשית, עמדנו על המבנה של, על המיקום של המסכת בתוך הסדר. עמדנו על המבנה של המסכת והמיקום של הפרק שלנו במסגרתו. ניסינו לעמוד על המבנה של הפרק שלנו. וגם עמדנו על כך שיראה בתוך הפרק, נצא עכשיו דרך התוספתא קצת, להעמיק בזה קצת יותר, נראה דרך הפרק שיש מעין איזשהו משפט קדום ידוע שהוא הבסיס של הפרק כולו, שבעצם נראה שהוא החליף את הפסוק. הפסוק הוא לא דבש אל גדי בחלב אמו, ואילו בבסיס הפרק הזה עמד איזה משפט שנקרא כל הבשר אסור להעלותו עם הגבינה על השולחן. ונראה שהרבדים המאוחרים יותר במשנה כותבים מעין תלמוד למשפט הזה. לנו יש כאן בירור נורא עמוק של כל השאלה של מה זה כל הבשר. המשנה רק כתבה כל הבשר חוץ מבשר דגים וחגבים, אבל נושא העוף נורא נורא תופס אותם, האם הוא כלול בתוך כל הבשר או לא. שנית, נושא השולחן, איזה שולחן זה? התנאים מתעסקים בשאלה, שולחן של מאכל דווקא? האם כל שולחן של מאכל אסור? זה מעין, אמרנו כך שיש פה מעין משנה קדומה שבתוך המשנה עצמה כבר קיים תלמוד אליו. במסגרת הזאת אני רוצה לחזור להצעה של אתמול, שגם החטיבה השנייה שבעצם אמורה לכאורה להיות ראשונה, שעוסק מה דורייתא מה לא דורייתא, הוא בעצם הובא כחטיבה פרשנית שמסבירה את, היא באה כהסבר לחטיבה הראשונה, היא לא עומדת בפני עצמה. מה היא בעצם באה להסביר? למה על אוף יש לנו דיון מיוחד, כן? כלומר, השאלה מה דורייתא, מה לא דורייתא, יש לו השלכות שהן בתוך החטיבה הראשונה. לכן החטיבה השנייה בעצם היא מקרינה את השאלה, אתה כן עובר, אתה לא עובר, כן? זה בגדול הדברים שראינו אתמול. בואו נעבור קצת לתוספתא, קצת נתבונן בה. תראי עד כמה מושחזים אצלכם השאלות שעומדות על הסדר היום כשלומדים תוספתא מול משנה. קצת מורגלים בזה? למה נתתי לכם טבלה משווה? בוא נשאל ככה, למה?
יש לי שם, מה יש פה, מה אין פה?
ולמה אני ארצה להשוות ביניהם?
יש ביניהם, כי יש להם נקודות הצבעה
שונות. נכון, מדובר בחיבורים עם נקודות השקה, שזה מעבר לטבלאות של יואל ששווה לנו את כל המקורות התנאים, אלא מדובר ממש בחיבורים עם קשר. השם מורה על זה, השם תוספת לכאורה על מה הוא מלמד. חיבור שמוסיף על המשניות. יחד עם זאת אני רוצה קצת לשתף אתכם בדיון רחב שיש היום בין החוקרים של התוספתא והמשנה, וגם לראות איך זה מוקרן פה בתוך החומר. זה כמעט ברור שהשם תוספתא מלמד שהעריכה של החיבור תוספתא הוא מאוחר לחיבור משנה, או הייתי אומר את זה אחרת, ברור שהתוספתא מתייחסת לחיבור הארוך של המשניות והיא מוסיפה עליו. ועדיין יש דעה שיש כמה שדוחפים אותו בשנים האחרונות. ודאי, הוא תלמיד של רבי. נכון. ועדיין יש דעה, שאני רוצה להסביר למה המחלוקת הזאת היא מחלוקת בעיני קצת מדומה. יש עדיין דעה מאוד דומיננטית שטוענת שייתכן והתוספתא שימרה דווקא את המקורות התנאים בצורה יותר גולמית, ודווקא המשנה משקפת עריכה של המקורות שמופיעים לנו בתוספתא בצורה פחות ארוכה. זו מחלוקת גדולה במחקר. בגדול, אני חושב שהמחלוקת לא כל כך עמוקה, כי צריך להבדיל בין שתי שאלות שונות. שאלה אחת היא העריכה של הטקסט, שאלה שנייה היא עריכה של החיבור. ואני אסביר למה הכוונה. ברור שעריכת החיבור התוספתא הוא אחרי המשניות. זה ברור. ויש לא מעט דוגמאות מובהקות בתוספתא שאתה יכול להגיד שהתוספתא היא כמו רשי על השס. אתה לא יכול לקרוא את רשי בלי לקרוא לפניו את השורה בגמרא שרשי מתייחס אליה. ומי שפה היה בשיעור א' למד מסכת בבא קמא, ואתם? אולי הוא זוכר איך מתחיל התוספתא בבא קמא? כפירוש למשנה בבא קמא פרק א', איזו שום כסף, איזו שווה כסף. המילה שום כסף לא כתוב בתוספתא, ברור שהוא מתייחס אליו, ואני חושב שאין מי שיכול לחלוק על הדבר הזה, שקודם המשנה נערכה ואז רבי יחיא ורבי יושעיה עורכים את התוספתא. אבל זה עדיין לא אומר שכשרבי חייא ורבי יושעיה מביאים את החומר, שהחומר שהם מביאים הוא חומר שהם ערכו אותו בזיקה למשניות. דיינו, יכול להיות שבעולם של התנאים היו הרבה הרבה מסורות, והמסורות האלה רבי יהודה הנשיא רבי במשנה ערך אותם וארגן אותם לכדי מקבש, ורבי חייא ורבי יושעיה נשאר להם החומרים הקדומים שהם בחרו לערוך אותם במבנה, בזיקה למבנה שרבי ערך למשניות. אבל יכול להיות שמה שהם הביאו הוא דווקא חומר יותר גולמי, כביכול יותר קדום. דיינו, המשנה דווקא תשקף עריכה של מה שמופיע בתוספתא. כן, בעצם השאלה היא כזאת, האם התוספתא כל הזמן מוסיפה על המשניות, או האם התוספתא מהווה חיבור שבזיקה למשניות מביאה לנו את הידע שלו על תורת התנאים. אני יכול לומר שכל מי שלומד גמרא יודע שאחד מהמשימות שהגמרא עושה באופן שיטתי הוא למלא את התמונה השלמה של מה ידוע לנו מעולמם של תנאים, ואחד מהדברים זה להביא מקבילות כולל ברייתות. והברייתות האלה, ברור שהגמרא היא עריכה מאוחרת למשניות, ברור שמביאים אותם בזיקה למשניות. עדיין זה לא מחייב אותנו שהברייתא נוסחה לפני המשניות, אחרי המשניות. כלומר, אלו שתי שאלות פשוט נפרדות לחלוטין. אנחנו עוברים על הפרק שלנו בתוספתא. בגדול, אם המבנה של הפרק צמוד למבנה של המשניות, או פשוט משהו שונה לחלוטין? אברהם, מה אתה אומר? היה אתה קצת? עוד לא. בתוספתא, בפרק כולו כפרק, האם המבנה של הפרק בתוספתא הוא קרוב למבנה של המשניות? כן, נכון, אני גם מסכים. כולם מסכימים? נראה ככה. בגדול הטבלה הזאת מאוד, היא מאוד יפה, מראה איך התוספתא מתחילה בנושא שנושאים מאוד מאוד קרובים למשניות, בנושא הדגים וחגבים, אחרי זה נושא העוף והעולה על השולחן, נושא של שולחן של מאכל ואחסנאים, כן? אחרי זה עוברים לטיפת חלב, שזה מקביל לחטיבה הבאה במשניות, נכון? אחרי זה עוברים לכחל, ללב, עוברים עוברים בהמשך למחלוקת רבי עקיבא. אפשר להרגיש שיש מבנה דומה, ואף על פי כן יש בתוספת החטיבות או חלקים שלא נמצאים במשניות. כלומר, השלד של הפרק בתוספת עוקב אחרי השלד של המשניות, ועדיין יש פה כל מיני השלמות שהבולטים שבהם הם, בוא נתחיל, קודם כל זה מתחיל בהלכה הראשונה בתוספת, שמה בעצם היא דואגת לעשות, ועל זה דיברנו אתמול. מה היא דואגת בעצם לעשות? בשר בחלב נוהג בארץ, בחוץ לארץ, בפני הבית, שלא בפני הבית, בחוי המקדשים. מה היא משלימה לנו? את הפתיח של הפרק, שכביכול הוא משותף לרוב פרקי המשנה, מפרק ה' עד סוף המסכת. במשנה זה נהדר, והנה המתוספתא כאילו אומרת, צריך להשלים את זה. כאילו, למה לא הבאתם את זה? האמירה הזאת, ראוי לומר אותה במסגרת הפרק הזה, אז היא משלימה אותו. אבל המתוספתא של דבר, כשמעיינים בשאר הפרק, אולי גם נבין יותר טוב למה דווקא התוספתא יותר מצא לנכון להשלים את הדבר הזה, שהייתי כמעט אומר, ופה זה בבחינת תוספת על המשנה, שהמשנה כאילו בחרה לדלל את דיני בשר וחלב. זה קשור למה שדיברנו אתמול. אתמול בין היתר הסברנו שאולי הסיבה שהמשנה השמיטה את בשר וחלב נוהג בארץ וחוץ לארץ, כי המשנה מעוניינת לקחת אותי ישר לניסוחים של תורה שבעל פה, בעצם לנתק אותי מאיפה? מהפסוק המקראי וממדרשו. בעצם הפרק במשניות, כל עיקרו להעביר את איסור בשר וחלב מאיסור לבשל גדי בחלב אמו, הפרק מנסה לקחת אותי לאיסור לעלות בשר עם גבינה על שולחן אחד. זה מה שהפרק בעצם רוצה לעשות. לכן הפרק העדיף לא לדבר על בשר וחלב חוץ הראשית. שאל אותי למה, אז אתה מיד חוזר לפסוקים וביקורים, כל מה שכבר דובר, ויש לזה מקבילה במחילתא. אלא הפרק מעדיף ישר להגיד במקום גדי, כל הבשר, הוא ישר אוהב, הוא ישר רוצה לקר, ולכן הוא כאילו ויתר על זה. עכשיו, אומנם, כאמור, הפרק במשניות ממשיך מה להביא לנו, דיונים, קצת מה דורייתא, מה לא דורייתא, קצת מדרשים, אבל המיטה של דבר, הדיונים האלה הם רק בדברים שמופיעים בחטיבה הראשונה. קודם קניתי את זה, זה חלק מחטיבת ההסבר. ככה למשל, הדיון הגדול הוא מה קורה ב... מה מן התורה מבחינת חיה, אוף וכו', נכון? אבל מה הפרק בתוספתא יותר הביא לנו? וזה, עוד פעם, זה קרחות במשנה. בטבלה רואים מאוד יפה איפה יש קרחות במשנה שהתוספתא הרחיבה בהם. וזה נוגע בעיקר, זה בעיקר משורה 66-7, מי שירצ... זה הקרחת הכי גדולה. יש עוד כמה קרחות, וזו הקרחת הכי גדולה, שבמה היא מתעסקת? נושא שהמשנה בעצם במודע בחרה להתעלם ממנו. באיזה נושא היא מתעסקת? כמה יבשל ויהיה חייב, כמה יתבשל ויהיה חייב, המבשל במי חלב, בחלב זכר, עצמות, גידים, במילים מאוד פשוטות, התוספתא בוחרת לעסוק בדיני איסור בישול בשר בחלב. מה שבמשנה זה כמעט ולא, זה כמעט ולא נמצא. המשנה רק דנה בשאלה של איזה בשר, כן, בשון הרמים, בשון, איזה אובייקט אסור לבשל, כן, אבל המשנה לא מתארת בכלל את בישול בשר וחלב. לעומת זאת, התוספתא באמת עוסקת בבשר וחלב. בעצם אפשר לומר אולי שמבחינת המשנה, המשנה העבירה את כל מרכז הכובד
לשולחן,
בדיוק, לאיסור האכילה, לעולה על שולחן אחד, ואילו התוספתא עוסקת בזה כחיבור שהוא תוספת על המשנה. יחד עם זה, מה גם התוספתא עושה? היא צמודה הרבה יותר למדרש הכתובים וללשון האיסור של בישול, תמונה יותר מאוזנת בתוספתא בין האיסור של השולחן לבין איסור הבישול, שזה אולי גם משתקף בפתיח השונה של הפרקים, כי התוספתא פותחת ממש כמו כל הפרקים האחרים, בשר וחלב, דברים חוץ לארץ, ואין התוספתא כאילו עניין להרחיק אותי מהכותרת שנקראת בשר וחלב, בעוד שהמשניות יותר לוקחות אותי לבשר עם גבינה, לכל הבשר עם גבינה. טוב, זה בגדול על ההבדלים, הייתי אומר, ההבדל הכי בולט מבחינת משנת תוספתא, מבחינת סדרי היום. כלומר, התוספתא, וכאן התוספתא היא כאילו אין חיבור מגשר בין המשנה לבין מדרשי ההלכה. כי מדרשי ההלכה רק צמודים לפסוקים. המשנה כביכול ייצרה אג'נדה משלה. דרבנן של כל הבשר אסור להיות על השולחן עם הגבינה, והתוספתא באיזשהו מקום יש את שניהם. לכן גם התוספתא בלימוד היא תהיה כוכב, היא תהיה כאילו שחקן יותר מרכזי, כי בשתיקה של המשניות הרבה מאוד מהחומרים יעלו דווקא מתוך התוספתא. בסדר? זה דבר אחד על יחסי משנה תוספתא כאן. הדבר שני, אני חושב שהוא נורא נורא בלט כאן, זה נוגע לשאלה שהצפתי קודם, היא באותם חטיבות שיש תגבולת במשנה ותוספתא. עד עכשיו דיברנו על החלקים שיש בתוספתא שאין בה, במשנה. אני לא שמתי לב שיש גם ההפך, שיש חלקים במשנה שהתוספתא התעלמה מהם. כלומר, במובן הזה התוספתא כאילו פשוט הכניסה עוד חטיבה של בישול. אבל גם באותם חלקים שהם מקבילים, זה מאלף לעקוב אחרי התגבולות, שיש פה תופעה שחוזרת על עצמה לא מעט פעמים, והיא שבתוספתא יש הזכרה של שמות ויותר מידע מאשר במשנה. ואני רוצה לראות את זה בכמה וכמה הלכות שיש בתוספתא. בואו נלך, נתחיל לפי הסדר. נתחיל באוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל, כי דברי בית שמאי ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. אמר רבי יוסף, זו מכולי בית שמאי וחומרי בית הלל. זו משנה לא פשוטה שנצטרך לשאול את עצמנו, לא עכשיו, אני קראתי במשנה עכשיו, במשנה א', העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל כי דברי בית שמאי ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. אמר רבי יוסף, זו מכולי בית שמאי וחומרי בית הלל. הגמרא כבר מתלבט ונדבר על זה עוד, בסדר? מה המבנה המוזר הזה? מה רבי יוסי בכלל מנסה להגיד לנו? מה זה הסיפור הזה? זו מכולי בית שמאי ומכורי בית הלל. רק תשימו לב, הרי כבר לפני כן מה כתוב? העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. כבר אמרו לנו שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. עכשיו כל מי שקורא אותה הוא לא טיפש, מה הוא יודע? שבית שמאי מקלים יותר, נכון? ובשביל מה הביאו את המשפט הזה של רבי יוסי? מה הוא תורם לדיון? תסתכלו רק איך זה כתוב בתוספתא. התוספתא מתחילה, העוף לא עולה ולא נאכל. אמר רבי יוסי, זו מכולי בית שמאי וחומרי בית הלל, בית שמאי אומרים עולה ואין נאכל, בית אורים לא עולה ולא נאכל. מה בעצם ההבדל בין התוספת לבין המשנה? שהתוספת מביאה בסתם דין שאוף לא עולה ולא נאכל. יודעים אחרות, האוף כלול תחת כל הבשר לא עולה ולא נאכל, על השולחן עם הגבינה, נכון? ורבי יוסי הוא הראשון שמה מגלה לנו? שבית שמאי חלקו על זה, נכון? זה מוסכם? הייתי וככה, בתוספת אני מבין לגמרי מה קרה. יש פה, אני רוצה לחזור לטענה של אתמול, שכביכול יש פה משפט שהוא מעין הכותרת ההלכתית של הפרק, שהפרק כאילו לומד אותו, קודם ללמוד את הפסוק. הכותרת הייתה אוף לא עולה ולא נאכל, לפחות לפי התוספת, מה רבי יוסי בעצם לימד אותנו? מה הוא לימד? שזה לא מקובל על דעת, על דעת כולם, על דעת בית שמאי, זה לא ידענו מהכותרת. זה לא ידענו מהכותרת. לעומת זאת, במשנה הסיפור הוא סיפור אחר. כי המשנה פתחה שכדברי בית שמאי ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל, ואז מה? רבי יוסי עוד פעם חוזר על זה?
זה לא רק נאמה.
אה?
זה לא רק נאמה. בית הלל תמיד הוא עם המקלים בסיפור. הוא אומר, זה אחד מהמקומות הבוטים שבית הלל באמת יותר מחמיר.
מצוין, מצוין. פה בא אברהם בעצם אומר דבר שנראה לי מאוד נכון, רק מנסה קצת להסביר אותו.
זה לא רק זה.
כן, בבקשה.
זה ראיתי במשנות אחרות. יש משנה בדויות שמביאה 18 מקרים של בית שמאי מקילים מבית שמאי, ורבי יוסי חולק על זה, הוא מביא עוד מקומות שהם...
מצוין, מצוין. כן, פה יונתן מוסיף לדיון, כשהולכים למשנה בעדויות, אז אנחנו מגלים שם את פרק ד' בצד פרק ה'. בפרק ד', מה אני מגלה? לפניכם עדויות. כן. בפרק ד' אני מגלה רשימה שלמה של אילו דברים מכולי בית שמאי וחומרי בית הלל. בפרק ה' אני מגלה רשימה שבהם תנאים מוסיפים לרשימה. רבי יהודה אומר שישה דברים מכולי בית שמאי וחומרי בית הלל, רבי יוסי אומר שישה דברים מכולי בית שמאי וחומרי בית הלל, רבי ישמעאל אומר שלושה דברים מכולי בית שמאי, רבי אליעזר אומר שני דברים וכולי. בעצם מה שהעיר פה יונתן בצדק הוא שנראה שאין מוסכמה מה בדיוק המקומות שבהם יש כולי בית שמאי חומרי בית הלל. ובלשון אחרת, היות ומסכת עדויות הדין הזה נמצא בפרק ה' בדברי רבי יוסי, מסתבר שלא על דעת כולם הייתה האמירה הזאת, ויש שחשבו, יונתן, מה הם חשבו? שאולי המחלוקת היא הפוכה, שבית שמאי המחמירים, או אולי הם לא ידעו שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אולי הם חשבו שהדין הוא פשוט לא עולה ולא נאכל. שאומר יונתן, וביחד עם הדברים של אברהם, בעצם מה החשיבות במשנה שאתה מספר לי שזה מכולי בית שמאי ומכולי בית הלל, זה לא להוסיף את המידע שיש מחלוקת, כי את זה אנחנו יודעים מי מהרישא, אלא זה בא, זה בא כאילו לדייק, שלא יבוא מישהו, יראה בית שמאי בית הלל, יראה שבית שמאי, מה הם עושים? מקלים, ואז מה הוא יגיד? טוב, בוא נהפוך, ובטח נפלה פה טעות, בטח בית הלל המקלים, ואז מה הוא, לאיזה מקום הוא יביא אותנו, שאנחנו נקל באוף. זה בא להתעקש שבאוף מה חייבים לעשות? לנהוג בו כמו כל הבשר. או בלשון אחרת הייתי אומר ככה, המשפט של רבי יוסי במשנה שהוא כאילו לא מספק מידע חדש, אלא בא ודורש לדייק שבית הלל המחמירים, הוא כביכול מודע לבעייתיות של עוף, ולכך שיבוא מישהו וירצה לחשוב שבעוף הדין אחר. מה הבעייתיות של עוף? מתוך המשנה, לא מתוך הידע החיצוני שלנו, מתוך הפרק הזה. מה אנחנו יודעים שהבעייתיות של עוף? ולמדנו את זה מהמשך הפרק, שהמעלה העוף על השולחן עם הגבינה אינו עובר עליו, ודברי רבי עקיבא שעוף הוא אינו מן התורה, כך הוא כותב, אינו מן התורה. דהיינו, הידיעה שלי שמדובר באיסור דרבנן יכלה לגרום לי לרצות להקל, וכביכול דברי רבי יוסי בעיר כדי להתעקש שמה אני חייב לעשות, אני חייב להחמיר. עכשיו הייתי רוצה קצת לחדד לדברי יונתן בנתון נוסף מתוך אותה משנה. רבי יוסי מביא שם שישה דברים, כולי בית שמאי, כולי בית הלל וחומרי בית הלל, סליחה, חלק גדול מהם, לא כולם, יש להם מקבילות במשניות במקומות האב שלהם, נקרא לזה. כמו שפה יש בחולין, יש שם למשל משנה שאומרת הזורע ארבע עמות שבכרם, בית שמאי אומרים קידש שורה אחת, בית הלל אומרים קידש שתי שורות. אז אני הולך למשנה קטיים ואני מחפש את המשנה הזאת, ושם אני מגלה שאכן המשנה הזאת נמצאת שם. רק שמה, ואני אקריא את זה, זה קהיליים פרק ד', זה מובב שם במשנה היי, אני קורא, הזורע ארבע עמות שבכרם, בית שמאי אומרים קידש שורה אחת, בית הלל אומרים קידש שתי שורות. מה לא מופיע באותה משנה? שזה כולי בית שמאי חומרי בית הלל. ובוא ניקח דוגמה אחרת, אני חוזר למשנה בעדויות. המשנה בעדויות מביאה דוגמה נוספת, המאיסה, זה סוג של איסה שהכינו, האם היא חייבת בחלה או לא. אז בית שמאי פותרים, בית הלל מחייבים. אני הולך למשנה בחלה ואני מגלה שם בפרק א' משנה ו', המאיסה בית שמאי פותרים ובית הלל מחייבים. עוד פעם, מה לא מופיע שם? שרבי יוסי צריך לספר לי שזה כולי בית שמאי וחומרי בית הלל. מה המקום היחיד בכל המקבילות לדינים שבאותה משנה שהרבי יוסי הוא צועק לך במקבילה שהוא חומרי בית הלל וכולי בית שמאי? רק בחולי, רק באוף עולה עם הגבינה. וההסבר גם פשוט, למה במקומות האחרים לא היה צריך להביא את זה? מה מטרת הבאת מחלוקת על מאיסה במסכת חלה? תביא לי את דעות התנאים בדיני חלה. מה, אתה צריך להגיד לי זה כולי בית שמאי וחומרי בית הלל? אבל מה המטרה במסכת עדויות? להביא רשימה של כולי בית שמאי וחומרי בית הלל, נכון? מוסכם? לכן בעדויות יגידו לי זה כולי בית שמאי וחומרי בית הלל, כי זה הגורם המאחד של כל מה שמובא בתוך המשנה הזאת. לעומת זאת, במסכת חלה יביאו את המחלוקת, כי לומדים עכשיו חלה, במסכת כלאיים יביאו את המחלוקת, כי לומדים כלאיים, לא צריכים, הנושא הוא לא איפה החמירו בית הלל וכלו בית שמאי. ומאליה, אם כך, עוד יותר מזדקר את השאלה, אז מה המסכת חולין, רבי יוסי, הוא אומר כולי בית שמאי חומרי בית הלל, שיהיה כמו חלה, שיהיה כמו כלאיים. זה כמעט ברור שזה מחזק ביונתן את הדברים שלך, שמה בעצם כל מטרת הבאה דברי רבי יוסי במסכת חולין? להדגיש לי שזה באמת חומרי בית הלל, או בוא נאמר את זה אחרת, להדגיש לי שבאוף מה אני חייב לעשות? להחמיר. וזאת למה? כי באוף היה צץ מישהו על רקע המשך הפרק ולומד שהוא דרבנן, ולכן מה הוא היה מנסה לעשות? להקל בו. או הייתי אומר את זה כך, מי שכבר התחיל את הגמרות, אני לא יודע מי, אבל מי שלא התחיל היום, הוא ביום ראשון הוא ברבא כזה, בסדר? הסוגיות הראשונות, הסוגיה הראשונה כולה דנה בשאלה אם עובד רבנה, למה יש פה את כל הגזרות, למה אני מחמיר וכו' וכו', יש לזה אולי הד כבר בתוך המשנה. דיינו, ההד אומר, אנחנו יודעים מהמשך הפרק שהעוף כביכול מאוים, עד כמה הוא צריך להיכלל בכל הבשר, אסור לעלות על הגבינה, עם הגבינה על השולחן, אנחנו יודעים שהוא מאוים בגלל ההמשך. הדבר הפשוט הוא שיבוא מישהו ויגיד בוא נקל, אז רבי יוסי מתעקש להגיד לנו, מה שנצטרך לשאול זה למה להתעקש כל כך, או אם הוא דרבנה, למה שלא נקל יותר באמת? לעשות להבין את זה, אבל עדיין לא, הוא כאילו כל מה שרבי יוסי בא להגידו נגד מגמת ההקלה באוף, כלומר לכלול את אוף בסיפור הגדול של איסור לעלות על השולחן. דווקא כשהולכים לתוספתא, מה אנחנו מגלים? כאמור, שבאמת אוף היה מאוד מאוים, האוף בתוספתא יותר מאוים או פחות כלול באיסורי בשר וחלב מאשר במשנה. כאילו במשנה היחידים שקצת פורצים גדר הם בית שמאי. כשאני הולך לתוספתא, קודם כל אני מגלה רב לזר ברבי צדוק רחמונא ליצלן אומר העוף עולה עם הגבינה על השולחן, אז אני מגלה פה שגם אחרי החורבן רב לזר ברבי צדוק, יש פה תנא שממשיך לצדד בשיטת מי? מי אומר אוף עולה עם הגבינה על השולחן?
סליחה,
בית שמי. אבל נגיד ככה, רב יוסי במשנה לדעתי עשה חיסול לבית שמי. זה בית שמי, וזה חומרה, וזה כולה של בית שמי, ובית שמי זה לא משנה. בבית הספר אתה מתחיל לגלות, לא כל כך נעלם מהר הדבר הזה, כי כל שאלת האוף הוא לא פשוט, ובעיקר, תראו את ההמשך, יש פה קטע שאני היום לא מפענח אותו. בסדר, זה קטע קשה ביותר, שהמקבילה שלו היא בבבלי בקוף דלת עמוד ב', שאני לא יודע מתי הרמים יחליטו ללמוד אותו, כי הוא רק דרבנן והם כנראה דוחים את הדרבננים. אבל מה זה הסיפור הזה של אפיקוליס אין נאכל, אחרים אומרים משמו אף אף נאכל? זה כולו קשור לסוגיה בבבלי בקוף דלת עמוד ב', שבמסגרת החומרות שהחמירו באוף על השולחן, יש פה, זה קשור בבבלי לפחות שבאוף מקלים, ונצטרך ללמוד את זה, בסדר? אבל בתוספת הייתי אומר האווירה של בוא נקל באוף הרבה יותר רחבה מאשר במשנה. במשנה נראה שכל מטרת רבי יוסי הוא לחסל את הדעה הזאת, שלא יעלה לדעת לומר אותה.
גם פה בתוספת זה לא ככה, הוא אומר אותו דבר, מה הבעיה?
לא, אני מסביר. בתוספת קודם כל רבי יוסי מובא לא כדי להגיד אוי ואבוי למי שיחשוב שבית הלל הקל, כלומר שאני אקל. בתוספת רבי יוסי קודם כל מביא לך מידע. זה מידע, בתוספת זה מידע. כי אתה לא יודע מהשורה לפני כן שהיה בית שמי, אף אחד לא סיפר לך עליו. בתוספת האתון הוא פחות לוחמני. בתוספת רבי יוסי הוא בעצם מצטטים את המשנה בעדויות. לעומת זאת במשנה קודם הביאו את הדין ואז הביאו את רבי יוסי שיגיד לך שזה מדויק. כלומר, הצורך להקפיד על מדויק הוא להילחם במי שחושב שבאוף הוא יקל. אבל דבר שני זה רבי לוזר רבי צדוק שמובא. פה מתחילים תופעה שהיא מאוד בולט לאורך הפרק, התוספת המלאה בשמות ובממרות של חכמים. בואו נעקוב אחרי חלק מהם. חלק מהדברים שבמשנה הם בסתם, בתוספת הם עם שם. עם שם. רבי עוזר רבי צדוק גם תומך, ואני אומר, החטיבה של האפיקוליס הזה, שאנחנו צריך להבין מה זה, אבל יש פה כנראה דעה שמה היא אומרת? אף נאכל. מה הכוונה אף נאכל? שגם אוף מותר לאכול, ולשון אחרת, בית שמי, המקסימום במשנה שאתה יודע זה שהוא עולה על השולחן, אבל בית שמי במשנה מה אומרים בפירוש? לא נאכל. פה אולי יש דעה שאפילו מותר לאכול אוף עם גבינה. עכשיו אני יכול גם לספר לכם שלבבלי הייתה אהבה מינה כזאת, שהבבלי שאל את עצמו, מה שכבר פירשתי פה, הבבלי שאל, רבי יוסי היינו תנא קמא. אז מה ההבדל בין רבי יוסי לבין תנא קמא? אז אומרת הגמרא, אכילה גופה איכא בעיניו, דקאמר תנא קמא בעלה כמפלגי באכילה לא פליגי, ואמר לי רבי יוסי, אכילה גופה מכולי בית שמאי מחומרי בית הלל. הגמרא העלתה על דעתה שלפי רבי יוסי לבית שמאי מותר לאכול אוף עם גבינה. וזה הגמרא דוחה בגלל המשנה בעדויות, אבל אהבה מינה כזאת יש בגמרא. המשנה כאילו היא מאוד מאוד מתעקשת שזה דעה דחויה לגמרי, אבל בתוספתא יש יותר נפח. בתוספתא פתאום מגלים שהתמונה יותר מורכבת. הייתי אומר את זה בצורה קצת אחרת, המשנה יותר נוקטת עמדה, בעוד שהתוספתא יותר משקפת אולי את מגוון הדעות שהיו בעולם התנאים, שהם יותר רחבים מהעמדה שהמשנה בוחרת. זה גם בולט בהמשך הדבר הזה, שהייתי אומר ככה, המשנה יש לה מגמה, יש לה יותר עמדה, בעוד שהתוספת יותר פשוט מביאה לי יותר פרוטוקול, יותר את החומר, פחות התערבות. בואו נתקדם עוד קצת. באמת דברים המורים הזה דיברנו אתמול קצת, בסדר? שהוא של מאכל, אני עכשיו ממשיך בתוספת, אבל בשולחן שאינו של מאכל נותן אדם חתיכה בצד זה וגבינה בצד זה, נותנים בכפוף ובמחוק ומפשילם לאחוריו. הווי לא אסור עליו בשולחן של מאכל, דיברנו אתמול מה זה הווי הזה, זה כאילו כמו תלמוד לומר במדרש הלכה. יש פה מעין תלמוד של התוספת למשפט מה זה שולחן. אז דבר ראשון מה אמרו? שולחן הכוונה של מאכל. בתרגום למטבח מודרני, במקרר מותר, איפה אסור? בשיש מותר, סליחה, איפה אסור? בשולחן שאוכלים עליו. בסדר? הסיפור של כפוף ומחוק, מותר בסל קניות לשים באותה שקית חלב עם בשר, מותר. בסדר? זה מותר, לא צריך. מה?
שאלה אם הם חמים
או לא. נכון, אתה צודק, אם הם חמים לא כדאי. עכשיו רבן שמעון גמליאל, שזה מקבילה של מה? במשנה. עכשיו תראו עד כמה זה יותר ארוך בתוספת מאשר במשנה. קודם כל הביטוי אף שולחן של מאכל, כלומר לא רק שאסרו רק שולחן מאכל, גם בשולחן מאכל מותרים. וכאן בעוד שהמשנה רק כתבה שני אחסנאים, מה הוא כותב? שניים שנכנסו לפונדק, זה בא מן הצפון, זה בא מן הדרום, זה אוכל בחתיכתו, זה אוכל בגבינתו, כן? אין חוששין, אבל לא אסרו, אלא בזמן שכולו תפיסה אחת. זה מקביל בתוספת רק הלשון הרבה יותר ארוכה. ולאיפה מתחילים לראות עריכה כבר של משנה? אז תראו את השלב הבא. טיפת חלב שנפלה לחתיכה. מה אומרת המשנה? אם יש בה בנותן טעם באותה החתיכה, נהיית הגדרה, אז צריך נותן טעם לא בחתיכה, אלא בגדרה. עכשיו תראו מה יש בתוספתא. טיפת חלב שנפלה על החתיכה, רבי יהודה אומר אם יש נותן טעם באותה חתיכה, חכמים אומרים באותה הגדרה. מי מציע את הפשרה, שזה תלוי אם ניער או לא, מי מציע אותו? רבי. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה בזמן שלא ניער ושלא כיסה, ודברי חכמים בזמן שניער וכיסה. בעצם מה אפשר להגיד אסבך השבועת בשנה התוספתא? שסתם משנה היא דברי מי? דברי רבי. דברי רבי. כשאברהם מחייך ואומר זה ברור, שכן רבי הוא עורך המשנה, אז רבי כתב את המשנה כדעתו. מי אמר אברהם דבר כזה בתוך מסכת חולין על המשנה הראשונה, הגמרא? שכן הגמרא מתלבטת האם במשנה הראשונה מה משתקף ממנה באשר לאוף, האם אוף אסור מדורייתא או לא. הגמרא חושבת שכן, ולכן היא חושבת שהמשנה הראשונה היא לא כרבי עקיבא, אבל הצלע של נדרים הגמרא טוענת שהיא כן כמו רבי עקיבא. ואז הגמרא שואלת תחליט, אתה רבי עקיבא או לא רבי עקיבא? אז מה אומרת הגמרא? אמר רב יוסף, רבי היא ונסיב לה ליבא דתנאי, בנדרים סבר לה כרבי עקיבא, בבשר וחלב סבר לה כרבנן, שזה בול התופעה שעולה מהשוואת משנה תוספתא. כאן בעניין הניעור, שרבי בעצם הביא בסתם את דעתו, שהרבי עקיבא איגר, שכל רד לה אניסלי, מיד יש לו פה כוכבית, אמר רבי יוסף רבי, ומה הוא אומר? מגילה דף תת עמוד ב' ושם נסמן, בעצם מה רבי עקיבא איגר עשה? היום שיש פרויקט השוט אפשר לבד. הוא מפנה למקום שבו הוא אסף את כל המקומות שהגמרא אומרת שהמשנה היא רבי דני עברה עריכה, היא לא משקפת בעצם את מגוון הדעות של התנאים. בעצם פה עוד פעם דוגמה מאוד בולטת שהתוספתא משמרת לי מחלוקת, רבי עשה פשרה, המשנה ישר הולכת בסוף דעתו של רבי. אני רק העיר אברהם, זה לא מבוא למשנה פה, אבל בצד דוגמאות כאלה שרבי בעצם הביא במשנה דעתו, יש גם דוגמאות שרבי במשנה סותם כנגד דעתו. יש דוגמאות כאלה, וזה בגלל שהעבודה של רבי במשנה הייתה מורכבת, והאמת היא שיש לגביה גם חילוקי דעות. האם רבי ניסה להביא את דעתו כמעין סוף דעת התנאים? האם רבי הוא סך הכל צריך להיות מביא נאמן של מה שאמרו האחרים? יש דוגמאות אבל מובהקות, מי שרוצה לראות את האוסף שלהם, אפשטיין, מבוא נוסח המשנה, אסף אותם, שבהם רבי לפעמים יביא משניות נגד דעתו, כי זה דעת הרוב והוא דעת מיעוט. אז לכן אני אומר, התמונה מורכבת, אבל בגדול...
כן, בבקשה. עריכה עצמה.
לא הבנתי, תסביר.
בתוך עריכה עצמה של רבי, יש כל מיני דברים...
אין אחדם, בוודאי, וזה רק הרב יעקב כבר, הוולפיש לפנה, כן? אתה צודק. אבל פה רואים ממש דוגמה יפה נוספת, שהתוספתא כאילו מביאה מגוון של דעות, המשנה רואים אותה שהיא יותר ארוכה. זה נראה די סביר, אם נחזור לשאלה, מי שימר פה בצורה יותר... עכשיו, אפשר להגיד שהמקור הגולמי היה המשנה, ואז התוספתא מגלה את הסוד, יותר סביר. שהתוספתא שימרה את מה שהיה ידוע, ורבי כאילו העלים את זה במשנה, כאילו רבי הביא רק את דעתו, כן? בבקשה, שאול.
המשנה לא חשודה להעלמת דעות בדרך.
זה לא, אני לא אוהב את המילה חשודה, המשנה מטרתה להביא לך את ההלכה הפסוקה, אולי. אולי לא, אולי המשנה מטרתה להביא מחלוקות. שאלה מצוינת. זאת שאלת המיליון דולר על המשנה, שאתה יודע.
אנא רוב כותב, התוספתא מביאה
דעות, כאילו. חנמי, אתה צודק, זו הערה מצוינת. גם על השולחן ערוך יש אותה השאלה, האם השולחן ערוך מטרתו להביא לך תקציר של הדעות שקיימות בהלכה, או האם מטרתו לפסוק? אם השאלה מעניינת אתכם, פרופסור שוחטמן כתב איזה מאמר גדול, שם הוא רוצה לטעון שהשולחן ערוך, היות והוא מביא הרבה יש אומרים, מה שהוא ניסה להביא זה תקציר של הדעות מהבית יוסף. הוא לא בהכרח פוסק בשולחן ערוך. ולכן בעניין מה שנקרא הסתירות בשולחן ערוך, לא צריך להיבהל מהם. יש אבל ודאי רבים שחושבים אחרת, שהמחבר כאילו מביא את הדעות בצורה שאתה יודע את דעתו.
יש פסק שלא מביא מחלוקות?
הרמב״ם. אמרת לנו פעם שזה הסיבה שאף אחד לא כותב, שאין דיאלוג איתו. כולם כותבים עליו, לא איתו.
נכון. זה נכון. בסדר, בכל אופן
התוספת את כל הדעות האלה שכאילו המשנה
האלה התוספת כאן כאילו מגלה את הסודות שהמשנה לא גילתה
זה לא מקורות כל כך נאמנה מאותו בן אדם יצאו שני דברים שונים
אני רוצה לחזור הפעם שהמשנה הוא לא חיבור היסטורי המשנה אין מטרתה לספר לך כל מה שעברו תנאים המשנה הוא חיבור מוסמך הוא הקנון של התורה שבעל פה עכשיו רבי כאן המשנה היא לא ספר היסטוריה שצריכה להגיד לך כל מה שאי פעם אמר מישהו שקראו לו תנא במשנה יש מגמות במקרה שלנו אתה רואה מאוד, מאוד ברור שרבי בחר דעה שהיא דעה מפשרת היא דעה גם שהיא דעה גיונית עם כל הכבוד כן? כלומר אם ניארת אז החתיכה התערבבה עם כל החתיכות אז יש היגיון לומר שעכשיו אני עובר לגדעה לא דעה לא הגיונית אבל כאילו הציפייה שלך לא מבנת לי ואתה רואה פה בעלית שעורך התוספת פה עבד אחרת עורך התוספת כאילו הביא לך מחלוקת שהמחלוקת כאן היא קדומה לרבי זה מחלוקת בין רבי יהודה שהוא דור אושה הוא דור אחד לפני רבי עם חכמים שאת אף פעם לא יודע את זמנם כן? כן, מי פה רוצה להעיר אל חנן, כן
למה אתה חושב שלא כתוב שהוא עשו את הכתב
והדינים ובנים אבל זו אותה שאלה גם במשנה בכתבי יד הטובים של המשנה גם לא מופיע אסור מותר וזה משפט כאילו בלי תחביר
זה לא דין דין
נכון, זה משניהם ככה אני יכול להגיד לך בגדול למה כי אני עדיין לא יכול להסביר למה התחביר חסר אבל בגדול המשנה הזאת היא משנה שהיא לא באה לאסור או להתיר היא באה להגדיר היא באה להגדיר האם החתיכה הזאת נקראת חתיכה שהיא תערובת של בשר וחלב זה בעצם מה שהיא באה להגדיר יש פה חתיכה מה שהיא קודם כל אומרת זה נושא שנלמד אותו קודם כל היא אומרת שבשר וחלב הוא בנותן טעם מה שהיום אוהבים לחנות 60 אבל בלשון התנאים 60 לא מופיע אף פעם בלשון התנאים תמיד יהיה כתוב נותן טעם דהיינו בשר וחלב יעשה רק אם החתיכה יש בה אפשר לטעום את החלב כשאתה אוכל את החתיכה אבל אם זה נבלע בתוכו והתבטל אז זה לא יקרה בשר וחלב עכשיו אל חנן, השלב הבא יהיה אז אם הוא לא בשר וחלב, אז מה הדין? אז מותר לאכול אותו כלומר כביכול המשנה הזאת היא משנה שמגדירה האם החתיכה הזאת היא בשר וחלב אבל אתה צודק שברור שאם הוא בשר וחלב אז אסור לאכול אותו, כן?
לא,
זה יכול לבלבל בדין, פה אתה מבין שאם
זה
נותן טעם, ברור
שזה לא טוב, זה יהיה
אסור. אבל אם האינדיקציה
היא לא מתאימה
לבלבל, זה נכון, ולכן לא סתם המילה אסור או מותר הוסיפו אותה למשניות, כן? אבל אולי זאת הסיבה, כי מדובר פה במשנה שנותנת מעין הגדרה. כן, היא לא אוסרת שום דבר. כלומר, היא לא אוסרת להרבב או לא להרבב. פשוט דנה בשאלה, האם זה נקרא בשר וחלב? אולי. כן, בכלל הסיפור הוא די דומה, נכון? זה נכון? בהבדל אחד, שבכלל וקיבה התוספת העוסקת, רק שנייה, כן, כן, המשנה למשל בכחל בלב תשתשה לגמרי שהיא עוסקת באיסור בישול מה סך הכל היא אומרת? הכחל קורא ומוציא את הכחל קורא ומוציא את חלבו לא קראו, אינו עובר עליו אבל אינו עובר עליו מה? אתה לא יודע אתה הולך לתוספת, אז מה אתה מגלה? אם בישלו קורא לאחר בישולו כחל שבישלו בחלבו מותר כיבה שבישלה חייב, כלומר מדובר פה בפירוש על הבישול אותו, כאילו מה שהמשנה כאילו פחות יותר מעלימה, אין כל כך בישול במשנה, במשנה יש טעם בתוספת הבישול הרבה יותר חזק כן, וכבר דיברנו על כל החטיבה הבאה שבתוספת חסר המעלת אופן גבינה שלך נובר בלא תעשה, נכון? זה חסר?
בתוספת מה חסר?
המשפט, המעלת אופן הגבינה על השולחן הוא לא נמצא בתוספתא בדיוק בתוספתא הוא חסר אני לא יודע אני מפחד לפסוק המשפט שהמעלה את האופי מגבינה על השולחן אינו עובר ולא תעשה הוא חסר בתוספתא הייתי אומר את זה בצורה הבאה, במשנה כל האג'נדה היא לעלות את, את האוף עם הגבינה על השולחן, והתוספת הזה לא הנושא המרכזי. הנושא המרכזי הוא גם בישול, כלומר, הם אומרים, הם פה זה חטיבה של בישול מאוד מאוד ברורה, כן? כמה מבשלים, אדרבה, הבישול מוצג פה כאיסור המרכזי, כשם שחייב על בישולו כך חייב על אכילתו, כמה יתבשל, מי חלב, חלב זכר, דם, עצמות, גידים, פיגול, נותר. אחרי זה אנחנו עוברים לחטיבה הבאה, בשר בהמה תורה וחלב בהמה תורה. המשנה רק יודעת להגיד דבר אחד, אסור לבשל ואסור בהניה. מה התוספת עוד פעם יודעת? שאול, לא להיבהל. שאול, ומה התוספת יודעת? שרב שמעון מתיר, מתיר בהנאה. אמרו לה הקונצנזוס הברור במשנה, שרק מספרת לך שהוא אסור בהנאה. יש פה דעה בתנאים. רבי עקיבא מתיר בהנאה בשר בהמה טהורה וחלב בהמה טהורה?
לא, גם לא בשר בהמה, אבל אוף הוא מתיר.
בסדר, אבל אני עכשיו קורא בשר בהמה תורה וחלב בהמה תורה. לפי מיטב ידיעתי רב קיבה במשנה לא חולק על זה שהוא אסור גם בבישול וגם באכילה והנאה. זה לא ידוע לי.
לא, דיברתי, חשבתי שאתה מדבר עליו.
לא, בסדר. אבל התוספתא כאן מביאה לי מחלוקת. כלומר, המשנה כאן, הייתי אומר, היא הרבה יותר מצמצמת בהבאת המחלוקות. פה פתאום יש דעה שבשר בחלב מותר בהנאה. עכשיו תראו איך רבי עקיבא מובא פה, כן? רבי עקיבא במשנה מובא כחייב העוף אינן מן התורה. כבר דיברנו אתמול על הניסוח הזה. ברור בניסוח הזה שלפי רבי עקיבא חייב העוף אסורים מדרבנן, רק אינן מן התורה. כנגד זה בא הניסוח של התוספת, רבי עקיבא פותר על בישולו שנאמר גדי גדי שלוש פעמים. עוד פעם הדגש בתוספת אמרו על בישול, נכון? הדגש החזק הוא על בישול. כן, אז סיכומו של דבר, הייתי מסכם ככה. התוספת מצד אחד יש לה את האג'נדה של המשנה והיא צמודה אליה, אז רואים מבנה דומה. יחד עם זה התוספת בחרה להכניס פנימה חזק מאוד את נושא הבישול, מה שהמשנה די הצמיעה. במובן הזה כאמור בתוספת היא סדר יום אחר. ב' התוספת היא פחות נוקטת עמדה או מביאה יותר מחלוקות, הייתי אומר מביאה אולי את החומר בצורה שמשקפת באופן רחב יותר את פרוטוקול הדיונים, הדעות הדיונים בבתי המדרש לתנאים. ועוד שרבי אפשר להרגיש פה עריכה חזקה מאוד שבה רבי דעות ששם מופיעות הוא חלקם הוא לא מביא, ודעה ששם מובאת בשם חכם מסוים שהייתה מחלוקת לגביה הוא מביא אותה בסתם. כן, בבקשה.
רק שאלה, לא התייחסנו לזה כל כך, לא הגענו לזה, אבל המשנה האחרונה שניסינו ללמוד אותה נראית נורא מוזרה. מה הקשר שלה לפה? היא לפה ממש לא קשורה.
אז בוא, היות ובאמת לא עשינו את זה אתמול, אז בוא ננסה להתייחס אליה. כן, כן, אפשר, כן.
המשנה כן מביאה את רבי יוסף,
נכון.
הרבי יוסף זה מקריב את שר בהמה? באוף? באוף זה גם רבי יוסף?
אני רוצה לשאול אותך, האם במשנה אתה יודע בוודאות מה מעמד אוף לפי רבי יוסף הגלילי? במשנה לבד.
גם לפי רבי עקיבא אתה לא יודע, רבי עקיבא פשוט מכיר את זה.
זה נכון, אבל גם רבי עקיבא, אז הוא לא מן התורה, הוא לא כלול בדרשה. אם אתה יודע מה המשנה לבד, מה דעת רבי יוסי הגלילי, האם עוף אסור מדרבנן? אם אתה יודע,
אבל זה רק עוף.
אני לא יודע, נכון? אתה מסכים או שאולי דעתך אני כן יודע? לא, כי תזכור שאול, החטיבה הזאת במשנה עוסקת בשאלה מה מן התורה. אז רבי יוסי הגלילי אמר שחיה מן התורה, ואוף הוא מהתורה מותר. אבל אתה לא יודע האם רבי יוסי הגלילי מאמץ את זה שמדרבנן יהיה אסור או לא. מה שכן אני מסכים איתך זה שרבי עקיבא הרבה יותר ברור ממנו שאוף אסור מדרבנן. זה הרבה יותר ברור ממנו, נכון? שכן רבי עקיבא אומר במפורש, אני חוזר ללשונו של רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר אינן מן התורה, חיה ועוף, מה שבבירור אומר שהם מדרבנן. כן, ועמדנו על זה אתמול. אינן מין התורה. רבי יוסי הגליל לעומת זאת, אתה צודק. אני אשאל אתכם עכשיו אחרת. כשאתם לומדים את המשנה, ועכשיו מודעים למבנה של הפרק וליחס בין החטיבות, האם אתם חשים התאמה בין רבי עקיבא לבין החטיבה הראשונה או פער? או נאמר אחרת, בשאלה שהגמרא תפתח בה, האם החלק הראשון של הפרק הוא כדעת רבי עקיבא או לא, האם אתם מרגישים בתוך המשניות, בתוך הפרק לפי המבנה שלו, שרבי עקיבא מובא כאלטרנטיבה למשנה הראשונה, או שדווקא רבי עקיבא מובא כהסבר או כמקור של המשנה הראשונה?
רבי עקיבא הוא מייצר המון והמשנה כוללת המון.
סליחה?
המשנה הראשונה כוללת המון בתוכה, ורבי עקיבא מייצר את זה.
ולכן אני חוזר על השאלה, מה היחס בין רבי עקיבא לבין הרישה של הפרק, בין המשנה הראשונה שאומר כל הבשר אסור? תתחיל, זה לא טועה. דעות אחרות? יש פה עוד מישהו? אתה בעצם אומר ככה, עדיף הצליל מהרישה של הפרק הוא שהכל אסור. ואני שואל אם הכל אסור מהתורה.
כן, מה שהגמרא אומרת בסוף אני יודע.
כן, מה לעשות, גם אני יודע את הגמרא, כן. מה לעשות, כן. אבל עדיין אני שואל את דעתכם בתוך המשניות, בתוך המודעות למבנה, ליחס בין החטיבות.
לא בכך שהוא סותר. אפשר להציע שזה נראה מן רבנן.
אני אישית רוצה להציע הפוך ממך, סירה. אדרבה, המבנה של הפרק לדעתי מלמד שהחצי השני מובא כבסיס של החצי הראשון. אני אסביר למה כוונתי. החצי הראשון הוא ודאי פותח בדרבנן. המשנה צועקת שהוא דרבנן, שרי מה אומרת המשנה? שאינו עובר עליו ולא תעשה מי שמעלה אוף עם גבינה על השולחן. כלומר, ברור שהחטיבה הראשונה מוצגת כחטיבה דרבננית. כל הבשר אסור להעלותו עם הגבינה עם השולחן. אז זה אומרת המשנה באמצע, אני קורא, המעלה את האופי עם הגבינה על השולחן אינו עובר ולא תעשה. זה דרך יפה להגיד, מה שאסרתי קודם הוא אסור מדרבנן, ובהמשך מביאים מי גם מתנסח שהוא אסור מדרבנן, רבי עקיבא. אם אני הייתי צריך אסמך המבנה של הפרק והיחס בין החלקים, אני הייתי אומר שהפרק פותח בהצגה שהכל אסור, והוא בעצמו מספר לך בהמשך שעשו מדרבנן. לכן אני לא מרגיש איזה פער בין רבי עקיבא לבין הרישא, אדרבה. אני הייתי אומר, הפרק עצמו מציג בהמשך את רבי עקיבא כמי שנכון שאומר שהוא מותר מדאורייתא, אבל הוא בפירוש אוסר אותו מדרבנן. אדרבה, אני חוזר לרבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי בשום מקום לא מתבטא שהוא אסור מדרבנן. מי שאבל ברור שהוא אסור מדרבנן, וגם גם הלשון של החטיבה הראשונה אינו חושש, הוא כולו לשון של דרבננים. אני אדרבה, אני הייתי אומר שזה עולה בקנה אחד. כן, בבקשה.
אמיר, אבל הפתיחה של הפרק, כל הבשר אסור לבשל בחלב, זה כולל לכאורה גם את האור, על פי גם ההמשך, זה כולל גם את האור, וגם את הבשר של, גם את האור של לכאורה הוא מדרבנן, וגם את הדאורייתא.
נכון.
אז ואז ההערה אחרי זה של בעצם, אבל לא עבר ולא תעשה, זה בא למעט. אז כן נראה שפותח.
ומה הוא בא למעט? הוא בא להתיר, הוא בא להסביר, אתה מבין? מה כמובן הוא בא למעט? עכשיו הוא התיר משהו שקודם עשרת אותו? את מה הוא מתיר? אומרים לך, אתה לא עובר ולא תעשה, אבל אומרים לך, אל תעשה את זה, נכון?
ולעומת זאת רבי עקיבא נראה שהוא כן בא להתיר. רבי עקיבא זה שהוא אומר למעט...
איך אתה רואה את זה? הוא אומר, אינן מן התורה. אינן מן התורה. אני רוצה לחזור עוד פעם לרבי יוסי, ככולי בית שמאי חומרי בית הלל. אתה חש, אני רוצה לחזור להצעה עוד פעם, מסביר את רבי יוסי, אתה חש שהעוף עם הגבינה מאוים. הוא מאוים, אתה יודע מהמשך הפרק למה הוא מאוים. כי כתוב במפורש שהוא אינו עובר עליו ולא תעשה, שהוא מדרבנן. ומה הפרק מתעקש בהבאה דברי רבי יוסי, שלמרות שהוא מדרבנן, מי נורא נורא התעקש להחמיר? בית הלל. כלומר, זו ההלכה. כלומר, הפרק, הייתי אומר ככה, הפרק מציג את אוף כשווה לכולם ברמת האיסורים, מבחינת מה אסור. הפרק מודע לאיום, והפרק נורא נורא מתעקש הוא דרבנן ועדיין הוא יאסור. שזה בגדול, מה שאני אומר פה זה הקו שינקוט אותו בגמרא אביי ואחריו רבשי. לעומת זאת, הכיוון שלך אלחנן בגמרא יציא אותו רב יוסף. רב יוסף נורא נורא מתעקש שהוא קורא את החלק הראשון של הפרק, שהוא יכול להיות מובן רק בתנאי אחד, שהכל דורייתא. זה רב יוסף שמופיע פעמיים, זה לא רב יוסף אחד. כי הקריאה של רב יוסף בגמרא של החלק הראשון היא שהכל, החלק הראשון של הפרק הוא בנוי על הרעיון שהוא דורייתא. לעומת זאת, אביי ורבשי מייצגים עמדה אחרת באמת. שבחת סדר הסוגיות, מי שהתחיל ללמוד, הגמרא פותחת ברבשי ואז אביי, אבל ברור שהסדר צריך להיות קודם אביי ואז רבשי. כלומר, אפשר לראות בעצם מבחת הסוגיות, מבחת כרונולוגית, רב יוסף טיפל בשני חלקים של המשנה ואמר מה שאמר. רב ששת, כשהוא בן זמנו, ענה לו על מה שענה לו. אביי אחריו, דור רביעי, אביי גם עונה לו, ורבשי מקבל את עמדת אביי. בעצם אפשר לומר את הדבר הבא, שהמוראים כשהם לומדים את המשניות, רב יוסף הוא פותח את הדיון בהנחה שחייבים לקרוא כמוך, שהחלק הראשון של הפרק הוא כולו בנוי על הנחה שזה דורייתא, כי מי שחושב דרבנן לא יכול לכתוב את ההלכות האלו, בוא נסה להבין למה לא. והמוראים המאוחרים, מה הם עושים? הם חולקים על זה. המוראים המאוחרים אומרים, מה פתאום? מה שאני ניסיתי לעשות פה הוא לשאול בכלים ספרותיים בתוך המשניות, כשאנחנו עונים את הפרק, אם אנחנו חשים באמת בפער או מתח בין שני החלקים. זה הכל תולי בעצם בשאלה, הייתי אומר, אם אתה מנסה לאחד את החלקים ולקרוא את החצי השני כמסביר את החצי הראשון, כולל כבר בחצי הראשון, אני חוזר לרב יוסי, מופיע מאבק במי שמנסה לגעת בעוף. הדרך היחידה לגעת בעוף הוא אם אתה חושב כנראה שהוא דרבנן. נכון? או שאתה אומר, מדובר בעין גישה יותר פילולוגית. יש פה שתי חטיבות, חטיבה אחת היא כשיטת תנא אחד, והחטיבה השנייה היא באמת, כביכול היא באה לחלוק עליה. מי שוודאי קרא כך זה רב יוסף. רב יוסף אמר, החצי השני, כשהחצי השני התחיל לפתוח, אם זה דורייתא או דרבנן, הוא ניסה להגיד, אני חולק על החצי הראשון. זה בלשונו של רב יוסף, העוף אסור מדורייתא, כמאן דלא כרבי עקיבא. זה בחטיבה הראשונה, בחטיבה השנייה יותר מזה, שמע מינה בשרוב בחלב דורייתא, דיסא על כדת אך דרבנן, אכילה גופא גזירא לא נגזור על אט או אכילה, בלשון אחרת מה רבי יוסף אומר, למאן דאמר, כלומר לרבי עקיבא, שבשר עוף בחלב דרבנן, הוא לא יכול להגיד את הרישא, כי מי הוא חייב לחשוב? תעזרו לי? כבית שמאי. הוא חייב עכשיו כבית שמאי, שמה הוא אומר? שמותר לעלות על השולחן. זה בעצם המשמעות של דברי רב יוסף. ולכן רב יוסף אומר שהרישה של המשנה, דברי בית הלל, מה לכאורה הם מניחים? ככה חשב רב יוסף, מה הם מניחים? שבשר עוף בחלב אסור מ... אסור מדאורייתא. בסדר, זה בעצם השאלה שעולה כאן, מה היחס בין שני החלקים של הפרק? כן, בבקשה. אני לא הבנתי. המשנה הראשונה אומרת כל הבשר אסור לעלות עם הגבינה על השולחן. כשאומר רבי יוסי, למי אתה מתכוון? רבי יוסי הגלילי? טוב, אני צריך אבל לברר מה הוא חושב על העוף. רבי יוסי הגלילי אומר שחיה הוא דאורייתא, הוא לא מאיר שום דבר על...
כן, אני אומר, הוא יותר
מרחיב
מרבי עקיבא. הוא אומר, כל הבשר, רק
אוכל אנחנו לא יודעים מה הוא שעבור. לא, אנחנו יודעים בוודאות שעוף לדעתו מותר מדאורייתא. אנחנו לא יודעים האם הוא אוסר אותו מדרבנן. ואנחנו יודעים בוודאות שעוף מותר מדאורייתא לדעתו.
כן. אבל חיה ובהמה, גם בנות גם תורות, הכל אסור.
נכון.
אני אומר, שאולי המשנה הראשונה, אני חושב שבנסתת במסתת במסתת.
אבל למה? היא אומרת כל הבשר חוץ מדגים וחגבים. אז מה עם עוף? אז איפה עוף בסיפור הזה? אצל מי? בסדר. מה אתה בעצם אומר? אתה אומר ככה, שכתוב כל הבשר, אתה אומר ככה, שכתוב כל הבשר אסור לעלות עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים. ומשנה אחרי זה יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל על עוף. מה זה מלמד? ופה אתה נוגע בשאלה שהתלווה אותנו במהלך הלימוד. אתה מגלה שהחוליה החלשה היא עוף ולא חיה. בוא נאמר את זה בצורה פשוטה, כשהגמרה פותחת את הפרק, העוף אסור מדאורייתא, ממי מתעלמת? מחיה, נכון? ואתה צודק, הפרק פותח בכל הבשר, ואחרי זה הפרק דרך בית שמיים, מה בעצם הוא מקרין לי? שהעוף הוא בעייתי, אבל היות והמשניות לא מקרינות לי שחיה היא בעייתית, אתה אומר עד רבה, מפה יש מקום רב לדעה שחושבת שבהמה וחיה הם דומים, ואילו העוף הוא הבעייתי. אם אני הולך לחצי השני של הפרק ואני מחפש תנה שישבה בהמה לחיה, אז מה, מי הוא זה? לכאורה רבי יוסי הגלילי. ואז בא אל חנן ואומר, סליחה? כן, ואז בא אל חנן ואומר, תראו את האופציות של הגמרא. הגמרא אמרה, או מי שחושב שבשר עוף בחלב אסור מדאורייתא, שזה ודאי לא רבי יוסי הגלילי וגם לא רבי עקיבא, שכן גם לרבי יוסי הגלילי בשר עוף איננו אסור מדאורייתא, נכון? אמת? או רבי עקיבא, הגמרא כאילו התעלמה מרבי יוסי הגלילי, נכון? והסיבה היא פשוטה, כי הגמרא כבר יודעת פה את ההמשך. אתה יודע מה ההמשך? הגמרא בעצמה אומרת בקופצת זין שרבי יוסי הגלילי בשר עוף בחלב מותר גם מדרבנן, גם לאכול אותו. ולכן מבחינת הגמרא רבי יוסי הגלילי יצא מהמשחק. למה? כי משנת העוף, גם בית שמאי וגם בית הלל, לפחות הם תמימי דעים שהוא אסור באכילה. אז לכן מבחינת הבבלי, היות והבבלי אוחז בדף קופטת זין של רבי יוסי הגלילי בשר עוף בחלב מותר, אז רבי יוסי הגלילי בכלל לא אופציה. אבל בא אלחנן ואומר, אני חוזר, במשניות עצמם אנחנו בעצמנו תהינו עד כמה ברור מרבי יוסי הגלילי שעוף מותר. הגמרא לומדת זה לא מהמשנה. ואז אתה אומר, עד רבה, אם אני צריך להתאים בין החצי השני של הפרק לבין החצי הראשון, מי שהכי מתאים, הוא דווקא נראה לך זה, זה רבי יוסי הגלילי. נכון? מוסכם? מעניין, נכון? כי החיה לא זוכה פה לדיון, בוא נאמר ככה. לא שמענו על מישהו שאומר במשניות, אני חוזר, שגם חיה בית שמאי יגידו שיעלה על השולחן. הרי אם הוא דרבנן ואם זה כרבי עקיבא, אז למה לא, נכון? בעצם אני אומר את השאלה בצורה אחרת, איפה חיה נכנס בכל הסיפור הזה? מצד אחד רבי עקיבא ישווה חיה לעוף, אז לפי רבי עקיבא מה אני אצפה, שחיה ועוף יהיו מה? יהיו כל הזמן אותו דבר. מצד שני רבי יוסי הגלילי השווה דווקא את חיה לבהמה. לגבי עוף אני חוזר, המשניות אני לא יודע. פה הגמרא דווקא נאחזת, הגמרא טוענת שהרישה של הפרק הוא דעה שלישית, שמה היא הדעה השלישית הזאת? שחיה, בהמה, חיה ועוף שלושתם אותו דבר. השאלה היא כזאת, האם בפרק יש מישהו שחושב ככה? בתנאים, בפרק, במשניות. אם הגמרא עובדת על ההשוואה בין החלקים, אז בפירוש לא מופיע דעה כזאת, נכון? אז בעלי התוספות חשבו, אולי אשמח תחילת הפרק, תסתכלו בקוף י' ג' לרגע. הרישה של המשנה של רבי עקיבא, מה כתוב בה? בשר בהמה טהורה וחלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה. תראו מה אומרים תוספות, הוא הדין בשר עוף לרבנן דאסור מן התורה, דווקא רבי עקיבא הוא דאמר חיה ועוף אינה מן התורה, ונפקא לן מן הדרש לקמנת שאסור משום נבלה אסור לבשלו בחלב. שזה לגמרי לא מובן, כי מי אומר את הדבר הזה? את הדרשה הזאת של נבלה? לא, ונפקא לן מדרש לקמנת, ואין לו את המגבלה של שאין לו חלב אם. והתוספות פה טוענים שהרישה של המשנה של רבי עקיבא, למרות שהיא דיברה רק על בשר בהמה טהורה, שהיא זאת שהיא אותה דעה שאליבא דה בבלי היא אוסרת בשר עוף בחלב מדאורייתא. תסתכלו רגע בראש בסימן נ"א, זה נמצא בדפי הראש ממש בסוף הפרק, זה עמוד 392. אומר הראש, אני קורא, ומה שהביא רב אלפס דרבי עקיבא ולא הביא דרבי יוסי הגלילי, תסתכלו אחרי זה בריף, תראו, הוא מצטט רק חצי מהמשנה, הוא לא מצטט בכלל את רבי יוסי הגלילי, רק את רבי עקיבא. עכשיו זה ברור אלחנה לאור דבריך שאנחנו יודעים למה, כי לפי הבבלי שרבי יוסי הגלילי מתיר בשר עוף בחלב, ברור שהוא דחוי. הוא כאילו בכלל הוא לא שחקן, הוא לא תורח להביא אותו. עכשיו הוא אומר ככה, משום שפוסק הלכה כרבי עקיבא, ואי סביר עלי דרבנן פליגי עלי, ואם הריב חושב שיש באמת דעה חולקת, הקיים על הלכה כרבי עקיבא מחברו דווקא, ולא כנגד רבים, אז איך הדבר הזה יכול להיות? כלומר, איך יכול להיות שאם חכמים חושבים שבשר עוף בחלב אסור מדאורייתא, שרבי עקיבא יחלוק על הרבים? ולכן אומר, הראש, אלא ודאי סביר עלי דלה פליגי, אלא תנא קמא אמר שנוהג בבהמה טהורה דווקא ולא בטמאה. ורבי עקיבא מפרש מהיכן נתמעטו חייו העוף ובהמה טמאה. ובלשון אחרת הראש אומר שלדעתו הריף קרה אחרת עם כל המשנה הזאת. תנא קמא אמרו בשר בהמה בלבד. איפה כתוב בתנא קמא במשנה חיה ועוף? ועל זה בא רבי עקיבא והסביר על בסיס דברי תנא קמא, הוא לא בא לחלוק עליהם, הוא רק הסביר שאכן בהמה בלבד אסור מן התורה, חיה ועוף, למרות שאתה יודע מהרישה של הפרק שהם אסורים, הם רק אסורים מדרבנן. אבל לדעת, אני רוצה להסביר אותה, לדעת התוספות, הגמרא כאילו השוותה לדעה שנמצאת בתוך המשניות. הראש אומר בתוך הריף, ובינינו זה נראה הרבה יותר פשוט דברי הראש, שבתוך משניות הפרק אנחנו בכלל לא מוצאים בכלל תנא שחושב שבשר עוף אסור מדאורייתא. אין בכלל דעה כזאת. איפה כן מצאנו דעה כזאת? במחילתא. מי שזוכר את כל הדרשות שם, רבי יונתן במחילתא אומר שגם בשר עוף אסור מדאורייתא, אבל בתוך המשניות עצמם זה לא נראה ככה, ולכן בעצם אלחנן, אם אנחנו ננסה לסכם פה את התסבוכת שנדונה כאן, בסדר? מצד אחד הפתיח של הפרק, או ההתעקשות על הגזרות בתחילת הפרק, היא כביכול יש לה צליל שכל הבשר הוא דאורייתא, ואולי הגמרא היא טענה שיש דעה כזאת שיש שעוף אסור מדאורייתא, כן, או דברי רב יוסף, רב תשמעו את הצליל, שמע מינה בשר עוף בחלב דאורייתא. הוא לא אומר מתניתין כמו דעה שאני כבר יודע על קיומה שבשר עוף אסור, אלא מאיפה הוא רוצה לדייק את זה? מה המקור היחיד של רב יוסף שיש דעה כזאת? המשנה הראשונה, זה הכל. כלומר, בניגוד לתוספות שבאו ואמרו, בעצם רבי יוסף מכיר דעות כאלה. התמונה הפשוטה בסוגיה היא תמונה שונה לגמרי. רבי יוסף פתח את המשנה הראשונה, ושם הוא רצה לקרוא דעה שהיא דאורייתא. איך הוא רצה לקרוא שם דעה כזאת שהיא דאורייתא? הוא לא הבין איך עוף יהיה דרבנן, והוא יהיה כלול בתוך כל הסיפור הזה. הוא פשוט לא הבין את זה. נכון? ולכן הוא אמר במשנה הזאת כתובה הדעה הזאת. בעצם יוצא לפי דעתו שמה היחס בין חלקי הפרק, החצי הראשון של הפרק שאומר כל הבשר משקף תפיסה שאוף הוא וחיה הכל הוא דאורייתא, והחצי השני בא לחלוק על החצי הראשון. בעצם כשאתה לומד את רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי, אתה אומר, אז אני חייב לחלוק על החצי הראשון. כנגד זה עלתה פה דעה אחרת, שהדעה הזאת אומרת, החצי השני בא להסביר את החצי הראשון. הוא לא חולק על זה. כלומר, מילים אחרות, החצי הראשון יכול להאמר גם אם זה אסור מידי רבנן, והחצי השני מסביר לך את זה שהוא דרבנן. אלא שפה נאמרו שני דברים. אלחנן אמר פה מאוד יפה לדעתי, שדווקא אם אני צריך בחצי השני למצוא דעה שיותר תואמת לחצי הראשון, אלחנן רצה למצוא את זה ברבי יוסי הגלילי. אבל זה בתנאי אחד, אלחנן, שרבי יוסי הגלילי במשניות, מה תאמר עליו? שהוא עושה רוף מדרבנן. ואז מה תגיד? המשנה הראשונה אמרה כל הבשר ובהמה וחיה הם יחד ואין דאורייתא. במשנה שלאחריה בעוף יש מחלוקת, ושם משתקף שעוף כביכול מנותק מחיה, דיינו שהעוף הוא מיוחד. שם משתקף ודעה להבדיל בין העוף לבין החיה, שזה הכי מתאים לרבי יוסי הגלילי, ועדיין בית הלל מתעקשים שהוא העוף כלול לגמרי. לעומת זאת, הגמרא לא יכולה לומר כמוך. למה לא יכולה לומר כמוך? כי אליבא דה הגמרא, רבי יוסי הגלילי מותר לו לגמרי עוף, ולכן רבי יוסי הגלילי בטח לא בסיפור. כי לא יכול להיות שדברי בית הלל יהיו כשיטת רבי יוסי הגלילי, ולכן הגמרא צריכה ללכת לרבי עקיבא. ולרבי עקיבא הדרבנן יכול עדיין להיות עם הגזרות האלו, ועדיין השאלה שלנו נשאר לברר, וראשונים שאלו את זה דרך אגב, הוא אם זה כרבי עקיבא, למה עוף דיברו ולמה לא דיברו על חיה? למה לא לדבר על חיה? למה לבדל את עוף מאחרים? משהו פה הוא משונה קצת. בסדר? אוקיי, רגע, אנחנו נעצור כאן. מה שנעשה בתחילת שבוע הבא, מקווה שנגמור את זה עד סוף יום שני, אבל אם לא, לא נורא, עוד יום. בלילה אתה מתכוון, אחרי ארוחת שבת.
חושבי בצורן, חושבי.
בכל מקרה, חבר'ה, לגבי מחר, שלחתי מייל, בסדר, כמו לגבי המשך השבוע, תרוצו על הגמרות, ומשם לרמב״ם.